עכשיו ב-103 FM. 5 עם אריאל דד ורוני בר-און.
שלום, אני רוני בר-און, ואני היום השוטר הטוב. לא בדיוק שוטר טוב, שוטר אופטימי. שוטר שוחר טוב. אני מאמין באחיי ובאחיותיי אזרחי ישראל. אני מאמין ומקווה שהפעם הזו הם יעשו זאת. הפעם, כך אני מאמין ומקווה, הם יעשו סגר. הם יודעים שזו אולי ההזדמנות האחרונה להדביר את הנגיף ולמנוע ממי שעוד לא נפגע ממנו את התענוג המפוקפק. אחר כך, החיסונים יעשו את העבודה. למרות הממשלה המקרטעת, המתהפכת, ההססנית, אחוזת האגו והסכסוכים והנכנעת חזור ושוב לחרדים, למרות הדוגמה האישית הנוראה של ראש הממשלה, של נשיא המדינה, של שר הבריאות ושרים נוספים במילוי אחר הוראות החוק, למרות המצוקה הכלכלית הנוראה כתוצאה משגיונות נתניהו והורדוס, למרות המצוקה האישית של ההורים והילדים כתוצאה מקרב מטומטם של שר חינוך ושר בריאות, למרות כל אלה אני מאמין באזרחי ישראל ונותן להם שוטר טוב. ואם חלילה טעות בידי, מובן מאליו שגם אתם מאזינים עיקרים, ובוודאי ובוודאי אמיתי פרופסור אלדד, תיתנו לי שוטר רע.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. עוד ענני הגז המדמיע מרחפים בחלל הקפיטול, וכבר עלו המגיבים הפבלוביים אצלנו ואמרו, זה בדיוק מה שיכול להתרחש אצלנו בגלל ההסתה של נתניהו. היום שמעתי בעניין הזה את אהוד ברק, כאן אצל בן וינון. וכצפוי אמר, המקבילה של מה שקרה בארצות הברית, זו ההסתה של נתניהו נגד שלטון החוק ומערכת המשפט. כלומר, הימין המוסט בידי נתניהו עלול להסתער על הכנסת אם נתניהו יפסיד בבחירות. הספסוף לפמיליה ישבור את השמשות ויתאפס פנימה, וזה יהיה כמובן סוף הדמוקרטיה. אבל בתוך דקות אחדות הבהיר ברק שאין הוא רואה פסול בהפלת שלטון באמצעות הפגנות. מה בדיוק, אמר ברק? אם הממשלה בוגדת במטרותיה, אם לא יעמדו עוד חברי הכנסת של כחול לבן, הליכוד, לא בית המשפט העליון ולא נשיא המדינה, אז אין ברירה. האזרחים ייקחו את העניין בידיהם, במקום בו המדינה, הממשלה הנבחרת, מועלת בדבר שלשמו היא מומתה. סוף ציטוט. ומי קובע אם היא בוגדת או מועלת? גם אם הבוחר בחר והכנסת תומכת ובגץ ואפילו הנשיא לא מפריעים. רק אהוד ברק קובע מי בוגד ומי מועל. אתם הבנתם את זה? שלום רוני.
שלום אריה, מה שלומך?
אני בסדר, אנחנו...
חכה, אני אראה לך עוד, אנחנו נדבר על העניין
הזה. אנחנו נדבר על זה, אני יודע.
כן צפוי, לא צפוי, ואז אני אוכיח לך שהגדרת נכונה את ברק כאזובי הקיר, כי אני אראה לך את הארזים שדיברו על זה היום.
טוב, אסף נבו ואפרת קורמן עורכים ומפיקים אותנו אחרי לשידור תום זוהר, ולא נתחיל לפני שנשלח מכאן תנחומים לעמיתנו בן כספית, יחלט. שאביו יצחק כספית הלך לעולמו היום איתנו,
אנחנו איתך, עדן, כן.
אנחנו איתך בצערך ובכאבך, ובבניין ציון ננוחם.
חיבוק גדול בן.
טוב, יש לנו עוד חוב אחד מאתמול, וזה המשאל, תחרות הקורונה רבע הגמר. את מי מאושיות הקורונה הבאים אתם הכי אוהבים? שני הראשונים יעלו לחצי הגמר, שאולי יהיה בשבוע הבא, נראה. 2,892 יצאו חיוביים, ענו על המשאל. את מי מאושיות הקורונה הבאים אתם הכי אוהבים? פרופסור ברבש זכה ב-39%, פרופסור רן סגל ב-29%, פרופסור רוטשטיין 15.7%, ופרופסור רן בליצר ב-16%.
תגיד,
עד כאן חובותינו
נשמול. לא שמתם את ירום לס במתמודדים?
לכן זה רבע גמר.
זה ההפתעה.
יהיו עוד ארבעה שמות.
עוד ארבעה ריבי גמר. הבנתי, הבנתי.
יש רבים וטובים.
אתה שימו גם את טראמפ, בסדר?
נראה, אנחנו עושים רשימת
סטנדאפ. ואת רטלף הסיני.
אנחנו יכולים להתחיל לעבוד? יש לנו שיחה שהקלטנו לפני דקות אחדות עם גיל תמרי. ערב טוב לגיל תמרי, שליח ערוץ 13 בארצות הברית.
שלום גיבור.
שלום לכם.
מדברים איתך משדה המערכה, אה?
כן, שמע, כאן הבוקר הרבה יותר שקט, אבל עדיין רואים שברים בכל מקום, גם בתוך הקונגרס עצמו, גם בחוץ, אבל הקטם על הדמוקרטיה האמריקנית, אחרי שכאן יקרצפו ויסדרו שעד ה-20 בינואר יום ההשבעה, הכל ייראה מצוחצח ומבריק, הקטם על הדמוקרטיה האמריקנית לא יימחה לעולם. זה לא מליצה, אבל זה יום שיזכר לדיראון עולם בדברי ימי הדמוקרטיה האמריקנית.
הם יזכרו את זה באמת לעולמי עולמים, למרות שבסוף היו כמה שעות וסילקו את המפגינים. זה לא היה זעזוע ולא הייתה מהפכה.
הבסטיליה לא נפלה.
הבסטיליה לא נפלה, אבל עדיין קודש הקודשים של הדמוקרטיה האמריקנית הופר, ושמענו אתמול בפעם הראשונה רפובליקנים אחרי 4 שנים שהם אומרים זה ראה וקדש, אחרי כל דבר שטראמפ אומר ועושה, פתאום מסתייגים ממנו. אנשים כמו לינדזי גראם, כמו רנד פול, עומדים על רצפת הסנאט ומדברים על כך שהטירוף הזה חייב להיפסק, על כך שנחצו כל הגבולות. זה דברים שלא שמענו ב4 השנים האחרונות, וזה מאוד חשוב שזה מגיע דווקא מאנשים שנתנו לטראמפ גיבוי מלא לעשות ככל העולה על
הוא,
בפוליטיקה הפנימית.
גם הוא באיזשהו שלב, אחרי שהוא פתח את דלתות האורווה, הוא ניסה למנוע מהסוסים לברוח, אבל הוא לא הצליח.
ממש לא.
מה, לא היה ברגע האחרון, לא היה ברגע האחרון איזה ניסיון שלו לעצור את ה...
לגמרי לא, הוא בלחץ מאוד כבד של ראשי הקונגרס שהתקשרו אליו, בסופו של דבר שחרר איזשהו סרטון דל. בסרטון הזה הוא בגדול אומר, אני ניצחתי, משבח את התומכים שלו על מה שהם...
הפטריוטים, הפטריוטים.
כן, הפטריוטים, אבל גם קורא לעשות את זה בדרכי שלום. זה כמו שבשרלוטסוויל, כשצעקו יהודים לא יחליפו אותנו, היו אנשים טובים משני הצדדים. הוא לא מגנה תמיד את האנשים שתומכים בו, ולא חשוב יהיו דעותיהם מה שיהיו. היו שם לא מעט אנטישמים בקהל הזה, אבל מבחינת טראמפ זה בסדר. כל זמן שהם תומכים בו, הוא לוקח את התמיכה שלהם, ויותר מכך. דיווחים מתוך הבית הלבן, רגע, שנייה אחת, זה משפט מאוד חשוב, כדיווחים מתוך הבית הלבן מדברים על כך שכשטראמפ צפה בסרטונים של הפריצה, הוא מאוד נהנה. הוא ממש הרגיש טוב מהסיטואציה הזו.
ולכן יש תדריכים של היועצים המשפטיים לא לשתף איתו פעולה, כי זה עלול לחשב לבגידה. אבל תגיד, היה ברור שבנאום שלו לפני המפגינים, הוא קורא להם לצעוד אל הבית הלבן. הוא גם הזמין אותם אל ההפגנה הזאת. השאלה אם מאותו רגע שהם התחילו...
אל הקפיטול,
אל הקפיטול. השאלה אם מאותו רגע שהם מתחילים לצעוד, היה רושם שיש באמת ארגון, שיש הכנה מראש, שיש מפקד, או שזה באמת המון נוהר לא מסודר?
זה תמיד באמריקה.
המון נוהר. המון, המון נוהר יש... הייתה רוח המפקד. שלא אמר להם לפגוע באף אחד, כמובן. מה פתאום שהוא יגיד דבר כזה? מה, הוא לא, מה, הוא בעד בדרכי שלום, אבל כן, הוא ניצח בבחירות, לא ג'ו ביידן.
אבל גיל, מי כמוך יודע שבאמריקה כל אחד יש לו, הוא נושא נשק, והשכונות מאורגנות למקרים של ראיות, של מהומות, של פורענויות, מעגל ראשון, מעגל שני, שם הם מאוד מתודרכים על הדברים האלה. זה לא המון נוער. לפי דעתי זה סוג של מתקפה מאורגנת. רק אני היה לי רושם שברגע האחרון הוא ניסה לעצור את זה, אני לא יודע מאיפה טעיתי. טוב, תגיד, מה עכשיו? מתי יש נשיא? מתי הבית מתכנס שוב כדי להצביע? מה?
לא, זהו, הסתיים.
מה?
יש הכרעה. יש הכרעה, הצביעו כל המדינות, וג'ו ביידן באופן סופי, חלוט, מוחלט.
אבל לאשר את הצבעת האלקטורים, לא צריך?
זה אושר.
אושרו אתמול.
כן, אושר ב-3:40 לפנות בוקר שעוני, אושרה הצבעת האלקטורים באופן סופי, חלוט, גמור לחלוטין. אי אפשר יותר לערער, אי אפשר להסתייג, אי אפשר לפנות לשום ערכאה. הקונגרס שם את הפלומבה שלו. על הנושא הזה, והיה חשוב להם לעשות את זה בדיון מרתוני, לא לדחות, לא לצאת להפסקה, כדי להראות שהשלטון האמריקני והדמוקרטיה האמריקנית ממשיכה לתפקד. וראינו גם שמרבית ההסתייגויות הוסרו, מרבית הרפובליקנים התעשתו, ובעצם לא ערערו יותר על התוצאות. היו כמה שכמובן נותרו נאמנים לטראמפ עד הרגע האחרון, מתוך אמונה שזה יסייע להם בהמשך הקריירה הפוליטית שלהם, אבל את זה עוד ימים יגידו.
מה אתה אומר?
גיל, אנחנו יודעים משהו על ההרוגים? מדברים עליהם בתקשורת האמריקאית? היו חמושים?
כן, אנחנו יודעים שההרוגה אחת היא אישה. היא הייתה בין הפורצים לתוך הקפיטול, היא אישה שברקורד שלה, היא הייתה בצבא האמריקני במשך 14 שנה, היא שרתה לפחות בארבעה סבבים מעבר לים, בעיראק, באפגניסטן, בכל מיני מקומות, אישה מסן דיאגו, הגיעה במיוחד מסן דיאגו, היא בין ההרוגים, ויש עוד שלושה, ויש עוד שלושה הרוגים נוספים שם במהומות, שכנראה זה היה יותר פרימיטר, יותר בשטח ההיקפי, לא בתוך הקונגרס עצמו, לא ברור בדיוק טבען של התקריות האלה, אבל כן, היו אנשים שבאו וחיפשו אלימות, היו אנשים שבאו להפנינג, בסך הכל רוב המפגינים באו כדי למחות, כדי להביע את דעתם בצורה שלווה, נינוחה, היה מאוד מאוד נחמד לרגעים שם לאורך היום הזה, אבל היו גם את אותן שעות מאוד מכוערות.
מה הוא עוד יכול להפתיע אותנו המשיגינר הזה בכמה ימים שנשארו לו שם?
אני חושב שכבר אמרתי היום שאני בקושי מצליח לדווח על העבר, אני מתקשה לדווח על העתיד.
גיל תמרי, חדשות 13, תודה רבה לך.
שמור על עצמך שם.
תודה רבה.
אתה בשדה הקרב, ביי.
אנחנו עוד לא גמרנו עם ארצות הברית, אבל יש ידיעה מתפרצת מאום אל-פחם. ערב טוב לאלי לוי, כתב חדשות 13 בצפון.
אהלן, ערב טוב, אמרת נכון. ידיעה דרמטית מאוד, זה קורה ממש לפני זמן קצר, ניסיון חיסול של דוקטור סולימן אגבריה, מי שהיה ראש העיר בעבר באום אל-פחם, בכיר מאוד בפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, הוא נורא מטווח קצר, ככל הנראה, בזמן שישב ברכב הג'יפ שלו באום אל-פחם, כוחות מגן דוד אדום שהגיעו למקום, פינו אותו מהר מאוד אל בית החולים העמק באפולה, במצב קשה מאוד עם חשש לחייו, הוא הוכנס עכשיו לחדר ניתוח, כוחות גדולים של משטרה ממחוז חוף ותחנת אום אל-פחם כבר נמצאים בזירה.
אלי, מה אנחנו יודעים על האיש? מי נראה כמי שחפץ לשים קץ לחייו?
זה בדיוק סימן השאלה הגדול. לא מדובר באדם המוכר למשטרה מהתחום הפלילי, אלא
חלילה, פוליטיקאי. ראש עיר, פוליטיקאי. אז כן, על רקע זה, זה יכול להיות הניסיון חיסול הזה? או ריב חמולות, או מישהו שאולי היה מרוצה ממה שהוא נתן לו כראש עיר וכל כיוצא באלה. זה גם
לא,
קורה.
זה לא קשור, לפי מה שאני הבנתי כרגע, לא קשור
לתפקוד בעירייה.
לתפקוד שלו בעירייה, אלא משהו פנימי בתוך אום אל-פחם, ככל הנראה סכסוך, אבל שימו לב, במשטרה לא פוסלים את האפשרות שמדובר גם בטעות בזיהוי שרצו לראות במישהו אחר, חלף עם רכב דומה, גם זה נבדק כרגע. לפי כל גורמי המשטרה שדיברתי איתם וגורמים באום אל-פחם, דוקטור סולימן אגבריה, אין לו אויבים, לא מוכר למשטרה, לא משהו שהיה ידוע למשטרה שיכול להיות סביבו, לא מההיבט הפוליטי, לא מההיבט חמולתים, אפשר לומר, בתוך החמולות, בתוך אום אל-פחם, מאוד מפתיע, אירוע מאוד מפתיע שמלמד על הגל הזה הבלתי פוסק של האלימות בחברה הערבית, רק שלשום רצח לא רחוק משם, בכפר קרה, והרבה מאוד אירועים אלימים
כן,
בחברה
הערבית. כן, אין שום סימן שזה במגמת העתה איזושהי. אלי לוי, משמעית. כתב חדשות 13 בצפון, אם תשמע משהו חדש,
אנחנו פה.
תעדכן אותן. תודה רבה.
תודה רבה.
כן. בוא נחזור.
אתה מבין שלהגיד שזה עוד בטעות, זה עוד הרבה יותר חמור. אתה מבין שכבר, אם כבר מתנהלים קרבות בנשק חם בתוך ציבור אזרחי, ועוד הורגים מישהו בטעות, זה עוד הרבה יותר חמור, כן?
נכון.
טוב. כן, חוזרים לאמריקה.
בוא נחזור לאמריקה. ערב טוב ליורם אטינגר, לשעבר ציר בשגרירות ישראל בוושינגטון.
שלום.
שלום וברכה.
הציר לענייני הקונגרס, אם אני זוכר נכון.
נכון.
אז אתה בדיוק במקום בשבילנו.
אז אתה מכיר את הבניין.
אני מכיר את הבניין. אבל אולי משמעותי יותר, אני חושב שאני מכיר את, את הרקע, משום שהכתובת הייתה על הקיר.
מי כתב אותה? טראמפ כתב אותה.
סליחה?
טראמפ כתב אותה על הקיר כבר ממזמן, לא?
לא,
לא טראמפ.
הכתובת הייתה על הקיר לפחות מזה 20 שנה. טראמפ הוא אחד, הייתי אומר, בימים מאז הבחירות בנובמבר, הוא אחד הגורמים שהוסיפו שמן או גפרור למדורה, אבל מדובר פה במדורה של מלחמת תרבויות בארצות הברית.
מה היה לפני 20 שנה שאיים על הבית במתקפה עד הצורך למלט חברים, חברי קונגרס, חברי סנאט, לזרוק אותם החוצה ולעמוד באקדחים שלופים על דוכן היושב ראש? או על הכניסה?
אפשר לבודד את האירוע, אבל כמו כל נושא אחר, אם אתה מבודד אירוע ומתעלם מההקשר, אתה גם לא מקדם לא את הבנת האירוע, וודאי וודאי לא את הדרכים למניעת החרפה. מדובר על לפחות, אמרתי לפחות 10-20 שנים אחרונות, יש מלחמת תרבויות שהולכת ומחריפה בין הריכוזים העירוניים הגדולים בארצות הברית מחד, לבין מה שקוראים בארצות הברית, ארצות הברית שטסים מעליה, אותן עיירות קטנות, ערים קטנות, והפער הזה הוא לא פער גיאוגרפי בלבד. זה פער בין הערים הגדולות שתומכות ולוחצות לשנתה.
אבל, אבל מה הקשר לזה ולהתקפה מהסוג הזה כנגד מחסומי משטרה על קודש הקודשים מארגן. של הדמוקרטיה, שהנשיא של ארצות הברית מארגן את זה? איפה זה קשור בכלל?
אוקיי, זה קשור מאוד, משום שאין ספק שמה שהתרחש בוושינגטון זה היה פשע חמור ביותר, לדעתי ציון דרך היסטורי שיהיה לדראון עולם בהיסטוריה האמריקאית. אבל שוב, כדי להבין מה פתאום זה פרץ ואיך זה פרץ, אפשר וצריך להתחיל כמובן
אני רוצה לחדד את השאלה. אתה מוכן, אתה אומר שלא טראמפ אחראי לעניין הזה אתמול? תגיד, נאום לא של מי אחראי
אני,
לזה?
אירוני, אני ציינתי במפורש שטראמפ הוא אחד הגפורים, אבל העצרת שהוא קיים שעה לפני כינוס הקונגרס, אין ספק, היא שפכה שמן על המדורה. אבל, אתה לא יכול להתעלם מארבע שנים, למעשה מיום הבחירות ב-2016 ועד היום, שהמפלגה הדמוקרטית וגופים שקרובים למפלגה הדמוקרטית בארצות הברית לא הפסיקו לערער על הלגיטימיות של טראמפ, ולא הפסיקו לערער על תוצאות הבחירות של 2016.
אבל הוא היה נשיא 4 שנים, ואני משתדל לדבר באמת על הדברים שהוא עשה במשך 4 השנים הללו, והשאלה אם הצעדים שלו אתמול, זה שהוא שולח אנשים לעלות על הקפיטול, לא יעשו דלגיטימציה מוחלטת, לא רק של האיש, אלא גם של ההחלטות שלו, ואנחנו צפויים עכשיו לסדרה ארוכה של היפוכי החלטות, ואנחנו מודאגים כמובן ביחס לעצמנו.
שוב אני חוזר, אין ספק שהוא אחד הגפורים. כל מי שסבור שהכל היה טוב ויפה עד שב-2016 נבחר הנשיא טראמפ ואז הכל התפרץ, או הכל היה טוב ויפה עד אותה עצרת שבה הוא שלח את האנשים להגיע לגבעת הקפיטול, הוא לדעתי טועה.
אבל אתה רואה שגם הרפובליקאים מתנערים ממנו.
בהחלט, ואי אפשר להצדיק כדבר כזה, וצריכים לגנות דבר כזה, אבל שוב פעם, אתה לא יכול, אם אתה רוצה כמובן להבין איך זה פרץ, ואיך ייתכן שאותם אנשים שהגיעו לוושינגטון, ואני חוזר למה שאמרתי מקודם, הם הגיעו מהעיירות הקטנות, הם הגיעו מהערים הקטנות. זה לא מקרה. איך ייתכן שהאנשים האלה התפרצו בצורה נפצעת כזו, ואיך ייתכן שהם היו טרף קל להסתה כפי שהייתה? אבל בעת ובעונה, אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שבשנה האחרונה לפחות היו מהומות דמים שירתנו גופים כמו ה-Black Lives Matter בארצות הברית, גוף אנטישמי, גוף רדיקלי, אנרכיסטי, כן. מהפכני, והדמוקרטים הם חייכו, והם בשקט נהנו מהדבר הזה, לא גינו בשום פנים ואופן, וזה כלל
שריפת חסידות. יורם מטינגר, כן. תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו צריכים לסיים את השיחה הזאת, תודה רבה לך.
תודה רבה.
אוקיי.
ואיתנו... ואיתנו גם אלון פינקס לשעבר קונסול ישראל בניו יורק.
שלום אלון.
תכף הוא יהיה איתנו. תשמע, הוויכוח הזה ממש הוא איזושהי תמונת מראה של הוויכוחים אצלנו.
אפשר לקבל, אפשר, לא, ממש לא.
כלומר, השאלה היא מי אחראי לאלימות ברחוב? הימין או השמאל?
אבל לקרוא, לא, אני מתרכז כרגע במה שאומר רטינגר, לקרוא לאיש הזה הגפרור שהצית עליו, הוא הרים את העצים, והוא הביא את הנפט, והוא תמן את הרימונים בתוך המדורה, ובסוף גם הוא הצית אותה, היה מה שדיבר עליו.
אבל אתה לא יכול באמת להתעלם מהפגנות אלימות ביותר, שאורגנו,
כן, אני מסכים איתך.
כאילו השמאל בארצות.
נכון, אני מסכים איתך, אבל דיברנו על זה עם גיל תמרי, ואני מזכיר לך את ההפגנה של ידיד ישראל הגדול, טראמפ, התגובה שלו להפגנה בשרלוטוויל, שאז דיברו על היהודים לא יחליפו והיהודים לא יהיו, ואז הוא אמר, יש צדק בשני הצדדים. כן, כן, או גינה או מצא איזה נקודה של הצדק. זה, כך לא מתנהג נשיא.
אז הנה אלון פינקס איתנו, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק. ערב טוב.
שלום אלון.
שלום אריה, שלום רוני.
שמעת את אטינגר במקרה?
לא, לצערי לא, אבל הייתי תקוע במעלית.
טוב, אז לא נצטט לך. הוא אומר שטראמפ הוא רק גפרור בלהבה של אתמול.
הבנתי, אוקיי.
נו, אז תגיד אתה מה אתה אומר.
אני לא יודע, אם הוא הגפרור, אז מי הצית את הלהבה?
טוב,
נו. לא, תראה, יש לצורך העניין קיצונים בשני הצדדים. אין לנו ספק, יש מיליציות כאלה ומיליציות אחרות, ואנטיפה ובלק לייבס מטר, וגם הלבנים, העליונות הלבנה.
זה נרטיב שקרי מה שאתה אומר עכשיו.
מה, העליונות הלבנה לא שקולה כנגד בלק לייבס מטר?
אני שואל אותך מתי פעם שעברה שהקיצוניים מהצד השני התפרצו על קפיטול היל.
לא על קפיטול היל, אבל השתוללו ברחובות, והיו הרוגים, ושרפו חנויות, והשתוללו, והיו צריכים משמר לאומי.
זה לא אותו דבר, זה היה קשור נגד אלימות משטרה, דבר מגונק בפני עצמו האלימות הזו, שלהם, של המפגינים, אבל פה מדובר על העניין הפוליטי, אנחנו מדברים על העניין הפוליטי עכשיו, לא המתחים הבין גזעים והבין... הכי קל בעולם זה להגיד יש קיצונים משני הצדדים ולפתור את הבעיה.
טוב, יש פה
בעיה אמיתית, היא לא תחלוף בעוד 14 יום כשטראמפ ילך, והיא לא תחלוף בעוד יומיים גם אם הוא יודח. היא אמיתית, זו אמריקה מקוטבת, זו אמריקה ששונאת את כל צד שונא את השני, היא רעילה מבחינה פוליטית, יחד עם כך היא גם ידעה לתקן את עצמה.
כי בסופו של דבר נגעו בקודש הקודשים שלהם, אבל בתוך 3 שעות עשו סדר ונגמר.
בסדר, אבל מי רוצה להיות במצב הזה?
תראה, אריה, אתה צודק מהבחינה הזו שזה נגמר מקומי, ואם זה היה ניסיון הפיכה או התקוממות, אז היית מצפה שזה יהיה מתוכנן, וזה יקרה
בעוד 4-5 לא ראיתי את הטנקים ולא ראיתי...
המשמר על
היסוד שהצבא... לא, אבל הנשיא לא ניסה לארגן איזשהו כוח מסודר למנוע את זה, הוא סתם שיסה את ההמון.
בסדר, אבל אנחנו מדברים על שנה של שיסוי כזה, על מישהו שלפני הבחירות הודיע מראש ולמפרע שהן מזויפות, ושאתמול קרא להם לעלות על קפיטול היל, ולכן אתה יודע, אסור להתפלא שזה קרה. זה תמונות לא נעימות, כולם מלמלו... לא להאמין שזה קורה באמריקה, כולנו היינו בגבעת הקפיטול, אנחנו אומרים איך זה יכול להיות, אבל הקרקע הייתה פוריה לזה עוד קודם. אסור לטעות חברים, היום הזה קדמו לו 1440 ימים שבנו אותו.
אני רוצה לשאול שתי שאלות בעצם שקשורות. הזכרת האפשרות של הדחה, עוד 14 יום הוא הולך ממילא הביתה, איפה נכנסת פה הדחה? ושתיים, השאלה השנייה, מה עושה האירוע של אתמול לכהונה של ביידן? מעמיד אותה עוד יותר על קרי תרנגולת, או מה שנקרא נותן לו מנוף ענק?
תראה, אני לא יודע אם זה מעמיד אותו על קרי תרנגולת, אבל אז בוא נתחיל מהשאלה השנייה. אני לא מבין את המושג עוד יותר על קירי תרנגולת. היא לא על קירי תרנגולת.
אוקיי.
היא טיעונה לגיטימית לגמרי, שמתחילה לגיטימית לגמרי, ואיך היא תתפתח אינני יודע, אבל היא...
טוב, בכל זאת יהודי לא צעיר.
כן, אתה יודע, ברירת מחדל כזאת, עד שמצאו מישהו וזה... עזוב, אז בסדר, אז לא קירי תרנגולת, מה זה?
אני מודה רוני שאני לא מבין מה זה הברירת מחדל.
הוא בקבוצת הסיכון, בוא נגיד ככה, הוא צריך חיסון דחוף.
אני לא בטוח שמועמד אחר היה מתאים יותר בעת הזו לרקע הנשיאות הפסיכוטית והקירוטית של טראמפ.
הטירוף של... בסדר, אני חוזר בי מהביטוי. הטירוף של...
לא, אני מבין את הביטוי.
הטירוף... הטירוף של אתמול נותן לו דחיפה או...
עכשיו, שאלת... תראה, מה שייתן לו דחיפה זה חיסונים, מה שבאמריקה לא קורה, להבדיל מאצלנו.
אתמול דיברתי עם מישהו, פלורידה, 22 מיליון, רק 2,500 מתחסנים, אתם מבינים?
נכון, אבל עזוב את פלורידה, תעשה השוואה הרבה יותר רלוונטית לניו ג'רזי, שהיא בגודל ובגודל שטח וגודל אוכלוסייה די זהה לישראל.
גם במספר היהודים כמעט.
אין בכלל השוואה, כמובן לטובתנו.
קדימה, קדימה, על אתמול ועל 14 יום ועל ההדחה ועל הכהונה הבאה.
נכון, עכשיו, הכהונה שלו תתחיל מהחיסונים ותעבור לכלכלה. עכשיו לגבי ההדחה, תראה, מה שטראמפ עשה אתמול, או מה שהוא הסית וקרא אתמול, זה שבר גדול אצל חלק גדול מהרפובליקאים. לא בהכרח אצל הבוחרים שלו, אבל אצל הרפובליקאים בקונגרס. ולכן יכול להיות שיהיה להם עניין לפגוע בו. מצד שני, יכול להיות, אני לא פסיכולוג, אני לא מדבר עם טראמפ כידוע לכם, יכול להיות שזה, אתה יודע, כדי להיות קדוש ומעונה, אתה צריך שיענו אותך ויתלו אותך על צלב.
כן.
יכול להיות שהוא בכלל לא אכפת לו שיעשו לו דבר כזה. ולכן אני לא בטוח עם כל הרעשים שאתה שומע, צריך להדיח אותו, זה אקט של מרי אזרחי, זה אקט של הדחה, זה אקט של הסתה.
הוא עוד יכול לעשות...
זה אמון הבוחרים, זה...
הוא עוד יכול לעשות...
הוא עוד יכול לעשות... אני לא בטוח שזה יקרה פוליטית.
הוא עוד יכול לעשות לנו סצנה במעמד ההשבעה?
אני לא חושב שהוא יבוא להשבעה, הוא ביקש לנסוע לסקוטלנד וסקוטלנד מנעה ממנו, אני מכיר מדינה שתקבל אותו בברכה, אבל אני לא רוצה...
הוא יכול לצייץ מכאן, אלון פינקס, לשעבר קונסול ישראל בניו יורק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
תשמע, זמננו הולך ומתקצר, אבל אנחנו חייבים לדבר על מה שהבטחנו בהתחלה.
כן, על
ה... האם דבר כזה יכול להתרחש אצלנו, ואתה הבטחת לי חשיפות וגילויים.
נכון, אז אני בדרכי לכאן שומע את חדשות ערוץ כאן 11, בשעה 3, ולמה לך להתעלות בעוד ברק, שהוא בעיניי זוב הקירים, אפשר להתעלות בארזים, שזה נשיא המדינה, אומר נשיא המדינה, אני מצטט, בהתייחס למהומות בוושינגטון. התמונות מטלטלות, הן מזכירות לכולם כי הדמוקרטיה, גם כשהיא איתנה מבוצרת ככל שתהיה, אינה מובנת מאליה. ועכשיו אלה מקומותינו. השנים האחרונות, על כל מערכות הבחירות שהתקיימו בהן, והסוגיות הפוצעות שעלו על סדר היום של הציבוריות הישראלית, הרחיקו אותנו אלה מאלה, אולי יותר מתמיד, עלינו להבטיח כי הדמוקרטיה שלנו תגן עלינו. בהקשר של מה שהיה אתמול, מה אומר נכון. כבודו?
אני מבין את הנשיא, אבל חבל לי שהוא אומר... סתם, כלומר, בסדר, אז מה הוא אמר? הוא אמר שאנחנו חייבים לשמור על הדמוקרטיה.
לא, אבל הוא אמר את זה בקונטקסט של מה שקרה אתמול, מה הוא מסביר לנו, שאין לנו אפילו לעלות על הדעת שאנחנו נעלה על הכנסת או על בית הנשיא או על בלפור?
תשמע, אני הייתי בתקופת הפגנות אחת, אתה זוכר את זה, בהפגנות נגד ההתנתקות, והיו רבבות אנשים סביב נכון. הכנסת, ואיש לא העלה על דעתו לעלות על הכנסת, נכון. ולשבור את הדלתות, נכון. ולהחליף את הנבחרים. נכון. לכן,
להפך, אני... להפך, המנהיגים של הציבור קראו לעשות את הכל, אבל לא לבוא לידי מלחמת אחים. בעיקר המנהיגים של הציבור שראה את עצמו מוכה ופגוע מהחלטה של הממשלה לפנות את הגוש.
לכן נדמה לי שפה העניין והאמוציות הן אחרות, וזה הרבה יותר אישי, וזה בעד נתניהו ונגד נתניהו. אני לא חושב שנגיע למצב שיפילו את הדמוקרטיה הישראלית בהפגנות.
אם הייתי היום שופט במשפט שאתה היית מביא את אהוד ברק כעד, הייתי שואל אותך, לכבודו יש עד יותר טוב?
אוקיי. בסדר, אני אחפש. אני אחפש בבית לפני שאני אבוא. ערב טוב לאביעד גליקמן, חדשות 13.
ערב טוב אריה, ערב טוב רוני.
שלום.
מה שלומכם?
אנחנו בסדר, שמענו שבתי המשפט יושבתו חלקית בתקופת הסגר, והם שופטים שירצו יקיימו דיונים ואחרים לא יקיימו דיונים.
רק ניתוחים דחופים כמו בבתי חולים.
נכון, אבל זה קצת מבוא לבלגן, אני אסביר למה. לפי ההנחיות, אז באמת דיונים שרבי משתתפים כמו דיוני תעבורה, דיונים לא דחופים כמו דיוני הוכחות, דיונים בבתי משפט עניינים מקומיים, כל זה אמורים להתאחות.
בקיצור, התקהלויות. התקהלויות אסור. אוקיי, מה מותר?
בנוסף, כל עורך דין יכול לבקש להגיש בקשה להרכב שבו הוא אמור להופיע, ולבקש לדחות את הדיון, והשופטים אמורים להיות להקשיב קשב רב, וברוב המקרים לבוא לקראת עורכי הדין.
כך קבעה נשיאה חיות, נדמה לי.
נכון, זה נוהל של נשיאה חיות בשיתוף עם, וזה בעצם נשיאה חיות פחות עשי פה, זה מנהל בתי המשפט, בשיתוף שר המשפטים, גם לשכת עורכי הדין היו מעורבים פה.
אתה יודע, אתה הולך סביב סביב, הרי יש במדינת ישראל רק משפט אחד שמעניין את אזרחי מדינת ישראל, וזה לא המשפט, וזה לא המשפט שלי. לא, המשפט שאנחנו שנינו נסענו לכפר אדומים ונסעתי קילומטר יותר מהמותר.
לא זדורוב?
לא, לא זדורוב. נו, אז מה אתה מספר לנו עכשיו? תן לנו את הרציו.
אז זהו, שאין פה שורה תחתונה. מה זאת אומרת? אני משער שפרקליטי נתניהו יבקשו דחייה לפי הנוהל החדש, אבל הכל תלוי בשיקול דעת השופטים. כלומר, אם השופטת רבקה פרידמן פלדמן שעומדת לראש ההרכב, תגיד שלא, שיש נסיבות שכבר דחו ושזה חשוב להמשך, אז היא לא תתחיל.
רגע, אני רוצה להבין, שאתה אומר שסניגורים יבקשו דחייה בגלל הסגר. זה לא יכול להיות בגלל סיבה זרה. הם יכולים להגיד, תשמע, יש לי מתמחה שלא הגיע, יש לי צוות שלא שלם, יש לי שלושה אנשים בבידוד. זה חייב להיות קשור לאירוע שהטיל את הסגר. לא בגלל הנוחיות שכל הנשמים רוצים שמשפטם יידחה, חוץ מאלה שיושבים במעצר, נכון?
נכון, אז אבל הם יכולים להגיד, אני סתם אתן לך דוגמה, שהנאשמים הם מבוגרים, והם מעל גיל 60, ובאמת במקרה הזה כל הנאשמים הם מעל גיל 60, והם מפחדים שהם ידבקו בקורונה אם הם יגיעו בסגר, סתם אני זורק, אתה יודע, אפשר להגיד הרבה דברים, אז זה מאוד תלוי בראש ההרכב באמת איך היא תחליט, מתחליט לענות לא, אבל אני רוצה להגיד משהו, זה מעלה באמת את השאלה, מה זה מעלה? זאת אומרת, הרי כל, אני משער שאם לא היה את משפט נתניהו, היינו רואים כבר אתמול את בתי המשפט הרבה יותר עם הנחיות כמו שצריך, אבל בגלל שיש משפט נתניהו, עכשיו למה זה מעניין? כי אין מה לעשות, גם אם ראש הממשלה לא מטיל סגר, ואני לא חושב שהוא מטיל סגר בגלל המשפט שלו.
ברור, אני לא, לזה לא מסכים.
אני לא יודע אם אני לא מאמין, אפשר...
לא מאמין, לא מאמין. הפגנות, הפגנות אולי, על המשפט 100% לא נכון.
אני לא יודע אם 100% או 90, ואפשר... אבל ברגע... שראש הממשלה הוא נאשם בפלילים ויש לו אינטרס לעשות את זה, אז זה לא משנה אם הוא באמת רצה את זה בגלל זה או לא, תמיד יהיה מי שיבוא ויגיד את זה, ולכן הבעיה הגדולה שראש הממשלה...
אז אתה צודק, אביעד, מי שקשל פה זה זה שנתן את ההוראות הפתוחות שמשאיר פתח לכל הספקולציות המאושעות האלה. היו אומרים שמשפטים עם נאשמים במעצר תום הליכים, משפטים שלא התחילו...
אבל זה רוני, אבל אז שוב היו באים בטענות למי, אם היו ללשכת עורכי הדין, אם הם היו משאירים שאפשר לקיים את המשפט, היו אומרים, הנה אתם רואים, אתם עושים דווקא לנתניהו, אם היו אומרים שלא צריך לקיים, הם אומרים, הנה אתם נכנעים לנתניהו.
בקיצור, תחזית שלך.
יש לי שאלה פרקטית.
כן.
כן.
למה צריך משפט?
לא, שיושב ראש ההרכב מחליטה שהמשפט ממשיך להתקיים.
כן.
ובאים הסנגורים ומהרגע הראשון משתעלים כל הזמן, מה היא עושה?
נשתעלת עליהם בחזרה, מה אתה חושב?
א', צריך לזכור שיש מחיצות בין השופטים.
ברור.
בכל זאת, הווירוסים האלה יודעים לקפוץ ככה וככה.
מה אתה...
תראה, לא, אתם צוחקים, אבל יש פה שאלה, כי באמת יש פה שאלה, כי יש פה גם שופטים שהם לא שופטים צעירים, ויש פה עורכי דין שהם לא עורכי דין צעירים, וגם הנאשמים אמרתי, זה לא שאלה, זה שאלה שאלה שקל. אבל שוב, זה פתח, אתם יודעים, יתקו עכשיו, אז עוד יתקו לו עוד שלושה שבועות, ואז אם עוד פעם יתק, אז אין מה לעשות.
אריה לא אומר סתם, הוא בטח זוכר, אני לפני 30 שנה באתי לאיזה משפט, וראיתי שהשופט מהבוקר לא היה לו כיף לנהל את המשפט, ובאיזשהו שלב התעטשתי והשתעלתי, ואז הוא אומר לי, מר ברון, אתה באת הנה להפיץ מחלות, החלטה, הדיון מופסק, יימשך במועד אחר, ברח מהאולם, נסע הביתה. עכשיו תן לי ניחוש, יידחה או לא יידחה, ותגיד, כמה זה יכול להיות? תשמע, ראיתי היום את הכותרת בארץ, עוד פעם הוא רוצה חסינות וזה.
נכון.
תחבר לנו את שני הדברים האלה, ותן הערכה קצרצרה.
הערכה שלי, לא ידחה הערכה שלי שהשופטים כן יקיימו את הדיון ב-13 בינואר בשלב ההוכחות יפתח בפברואר, או אם ידחה, זה יהיה באמת לתקופה קצרה מיד בתום הסגר, ועדיין זה לא ישפיע שלב ההוכחות. השופטים פה כן נחושים לקיים את שלב ההוכחות כמו שהם אמרו בפברואר, הם עוד לא אמרו מתי. לגבי החסינות, אני חושב שזה מהלך חסר סיכוי, כי אני לא חושב שאפשר להגיש עוד פעם את כתב האישום לכנסת כמו שהם חושבים שאפשר, ולכן זה מהלך שנועד אולי לאיים על מי שלא יודע אפילו איך להגיד את זה, לאיים במרכאות לא כקטע שאומר, אלא להגיד הנה יש לנו עוד נשק ביד, תחמושת ביד. אני משער שהמשפט שגם ב-13 בינואר זה לא
יתקיים במועדו,
ואם באמת זה יתאחר בכמה ימים, עדיין שלב ההוכחות תתחיל באמצע פברואר.
אביעד גליקמן, חדשות 13, תודה רבה.
תודה לכם.
ואנחנו לעניין אחר, שמענו ששר התורה, מנהיג הזרם הליטאי ביהדות החרדית, הרב קניבסקי, הורה, סוגרים את תלמודי התורה לכמה ימים. ערב טוב לישראל כהן, רדיו קול ברמה.
שלום עליך.
ערב טוב אריה, ערב טוב רוני.
תגיד לי קודם. השאלה עכשיו, אם גם החסידים יענו לפסק הזה.
כי הוא מתנגד, זאת אומרת, הוא ליטאי.
כן, רוני, אתה חסיד.
כן, אני חסיד, הוא מתנגד.
בסדר, תראו, ברור שההשפעה העיקרית היא באמת על הציבור הליטאי, אבל אני חושב שמדובר פה באיזשהו גלגל, באיזשהו אפקט דומינו שישפיע גם על אחרים. אני לא יכול להבטיח שכל איזשהו פלג או במודיעין אליט או איזה חצר במאה שערים תיקח את זה עד הסוף. אבל אם בוא נניח שבסגר הקודם היינו יכולים לדבר, אני אומר מספר הערכה של 30-40% שסגרו, הפעם זה יהיה 80%. כי גם החצרות בסופו של דבר, כל אחד שואב מהשני את הגיבוי, וכל הרבנים ככה מסתכלים ורואים את ה... עניין הציבורי שיש בזה. אני חושב שאנחנו נראה, תראו גם בחסידות גור, אתמול כבר הכריזו שמי שיש לו מטלטלים בבית כנסת, שיבוא, ייקח אותם, סוגרים את הכל לשבועיים, מתפללים בחצרות. גם הרב אדלשטיין והרפניאפקי אמרו,
עכשיו שיבואו לקחת, כבר 10 ימים אסור להתפלל בחצר, אסור להתפלל במניין בבית הכנסת. למה לא?
מניין היה מותר.
מניין בבית הכנסת, בחוץ 10 אנשים, לא בבית הכנסת. אצלנו בתל אביב, שאני נוסע בבוקר לים, אני רואה אותם עומדים ברחובות עם הטליתות. הם לא מתפללים בבית הכנסת. תגיד לי רגע, מה אתה אומר? זה פריצת דרך?
אני חושב שזה פריצת דרך, שזו אמירה, תראו, אנחנו מפסח...
אבל הוא לא נותן לכל. הוא לא נותן, הוא לא אומר, תמלאו את הסגר, הוא אומר בוא נראה, תתחילו.
הוא לא אומר בוא נראה, הוא אומר כמה, תראו, אי אפשר להתחייב, רב ובוודאי מנהיג של ציבור של מאות אלפים, שבסופו של דבר ביטול תורה של כל דקה, כביכול על הגב שלו מה שנקרא, אז הוא לא יגיד עכשיו אל תלמדו חצי שנה, אל תלמדו שנה, נותנים איזשהו טיימינג מסוים, אני חושב להבדיל מבחינתי, אבל גם בני גנץ דרש ואמר בואו תנו תאריך מתי יציאה, בפרט דבר כזה כמו מערכת חינוך, שאני מבין זה חשוב לא רק לחרדים, זה חשוב גם לחילונים, חשוב לכולם. שנה שלמה אנשים איבדו את היו בזום, ואנחנו יודעים שילדים חרדים לרובם אין מחשבים בין זום, ולכן זה קשה ומורכב הרבה יותר.
ישראל, אחת התמונות שקוממו את רוב הציבור בימים האחרונים הייתה החתונה בבית הרלית של פלג קיצוני מאוד, תולדות אברהם יצחק.
נכון.
אלה גם הם יענו לקריאה?
כן, אני לא בטוח.
שלי יצמחו שערות על הראש, הם יענו למשהו שהשלטון אומר.
יפה, ואני מסכים עם רוני וגם אריה איתך. אבל בואו תראו, הציבור, אני חושב שפה קצת נעשה, אבל כי כמו שרוני אמרת מקודם ברמז, ואולי יותר מזה, יש פה פריצת דרך. יש פה לראשונה איזו הידברות בין הממשלה, בין הזה, עושים משהו בתיום בשיתוף פעולה.
אל תגזים, הוא רק דיבר, הוא דיבר עם הנכד, לא נתנו לו לדבר. אפילו ראש הממשלה לא דיבר עם הרב קניבסקי, רק את הנכד העבירו לו.
עכשיו, יש מיליון חרדים בארץ. זה שיש, בוא נניח, 10,000, 20,000 איש במאה שערים, או בפלגים קיצוניים אחרים של החברה החרדית, אין, אי אפשר יהיה להשליך מזה מחר על כל אחד. אז בפעם הקודמת,
אני אסביר לך למה זה בסדר. זה בסדר גמור, כי הם עושים את זה כהפגנה נגד המדינה, והפגנות מותר.
יפה, נתת להם
היתר. לא, אהוד ברק, אהוד ברק נתן להם
את היתר. אהוד ברק נתן את היתר.
איכשר ברק. כן. תגיד,
ישראל כהן, רדיו קול ברמה, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, ישראל.
ואנחנו מאוד סקרנים לדעת איך ייראה הסגר, ומה יהיה על הכבישים, ומה תעשה המשטרה.
רגע, זה סגר מהודק, עזוב, זה לא סגר.
סגר, לא סגר.
זה לא סגר, זה סגר.
אפרת העבירה לי את החוכמה הבאה, מישהו יכול להסביר לי מה הולך עם הסגר, מה מותר ומה אסור, והתשובה היא, מותר הכל, אסור שידעו.
ברור. זה הסעיף הפותח בחוק העונשין. כל הנאמר להלן אסור, בתנאי, ומותר בתנאי שלא יתפסו אותך. זה חוק העונשין במדינת ישראל.
ערב טוב לסגן ניצב גיא לוי, ראש מדור תעבורה במשטרת ישראל.
ערב טוב לכם, אני חייב להגיד שאני מתראיין הרבה ברדיו, גם בטלוויזיה, ותמיד מאזינים לבא בתור, מי ששומע, אז אני רוצה להגיד לכם ש... מאוד נהניתי לשמוע את מה שאמרתם טרם כניסתי לשידור, ואתם מאוד מאוד נחמדים.
בוא, זה לא יעזור לך, אתה יודע שמתחנפים לשוטר, הוא לא מוותר על הדוח, אתה תתחנף למראיינים, אנחנו נקרא אותך פה, תדע לך.
אני ערוך ומוכן לקראתכם.
לא, רגע, לפני הפקקים, הרי תן לי לשאול אותו, אמרנו סגר מטולטל, בוא נקרא לו סגר מפוזר. בוא, אני לא רוצה להגיד כשלתם, הכשילו אתכם באכיפה שלו. עכשיו מודיעים סגר מהודק. מי לקפנו יתקע שעוד פעם לא יכשילו אתכם באכיפה שלו. אז למה לא נתחיל ישר מעוצר? עוצר זה כל מי שנע בכבישים בין שעה לשעה, אין לו סיבות ואין לו תירוצים. למה לא נתחיל ישר משם?
ואם הוא נוסע לבקולים?
ניסע אחריו.
ואם הוא נוסע להפגנה?
עוד פעם עם ההפגנות שלך. בוא, זה עם קשה עורף ומנהיגות מאוד בעייתית בעדפות שהיא נותנת לכל מיני מגזרים ומגדרים, ואתם עומדים לבד שם, מופקרים, ומתנפלים עליכם, איפה המשטרה?
אתם חייבים לתת לי לדבר קצת. בבקשה. אתם העליתם אותי לשידור, ואני ממש אשמח לדבר.
אני סותם את הפה.
קודם כל, את פתיחת דבריך, אני ממליץ לך להפנות לדרג המדיני. המשטרה היא כגורם.
נכון.
המשטרה היא כגורם אוכף חוק במדינת ישראל, תעשה את כל שעומד לרשותה להצליח גם בסגר הזה. עכשיו סגר מהודק או לא סגר מהודק, פקקים בכבישים או לא פקקים בכבישים, יש הנחיות כרגע חד משמעיות שיכנסו לתוקף בשעה 12 בלילה. זה נכון שיש כמה פרצות שבן אדם יכול ללכת לעשות קניות ולהפגנה ולטיפול רפואי ולחיסון, אבל וזה אבל גדול, הפיקוח בכבישים הבין עירוניים, בכניסות לערים וביציאות מהערים יהיו שונים ממה שהיה עד להיום. זה נכון שהרבה אנשים הלכו למקומות עבודה, כרגע לא ילכו. זה נכון שהרבה תלמידים הלכו לבתי ספר, כרגע לא ילכו. ולכן כל מי שיוצא מביתו שלא לצורך עלול להתעכל בשוטר, לקבל דוח, להסתובב ולחזור הביתה. אנחנו קוראים לציבור הישראלי על כל המגזרים שלו לשתף עם משטרת ישראל פעולה, כי אנחנו נשארנו בודדים במערכה, ואנחנו כרגע צריכים את עזרת הציבור. לא שהיינו לא צריכים אותה לפני זה, אנחנו צריכים אותה עכשיו יותר. אני שומע את הלך הרוח ברחוב, יש הרבה מאוד אנשים במדינה שכמהים לסגר, אבל שיהיה סגר אמיתי, מהותי, ושיביא לתוצאות טובות. 8,000 נדבקים ביום, אני בטוח שמדליק את כל הנורות האדומות גם לאזרחים.
זה ברור,
לא
זה
משנה
ברור.
באיזה מגזר.
זה ברור, גם אנחנו...
ולכן אנחנו מאוד מקווים שהציבור ישתף איתנו פעולה, כי המטרה שלנו היא אחת ויחידה, מניעת הידבקות, זה הכל.
אנחנו קראנו לזה בשידורים שלנו מ-day one, במיוחד פרופסור אלדד אמיתי שהוא רופא, וכל הזמן אנחנו מדברים ואנחנו מתנפלים על המכחישי הסגר ומכחישי הקורונה. מה לעשות? אתה יודע, הציבור יש לו סף גירוי נמוך, הוא רואה את המנהיגים שלו, לא מכבדים את הרות שהם בעצמם נותנים, ועושים בלגן בעצמם, ומערכים בליל הסדר, אז הם פורקים עול. תראה, החסימות שלכם בכבישים, תראה, לפני שבועיים ועוד שעה, הוכרז הסגר הקודם. אתה זוכר, יום חמישי השחור? היו פקקים נוראים. אתה יודע, כי כולם ברחו הביתה וחסמתם כבישים. בואו, תנו גם לנשום, אתם צריכים, הפקקים האלה, אתם לא תמצאו בפקק של 1,100 מפירים. תגיד לי איך אתם ממיינים את
יופי. זה. אז מצוין, שאלה מצוינת, והמחסומים של המשטרה, נכון שהם יהיו בכמות גדולה יותר מהשבועיים האחרונים, אבל הם יהיו מאוד, בהתאמה מאוד לתנועת הכבישים. אם אנחנו מדברים על מחסומים במהלך הערב, אנחנו מדברים על שעות הערב, אז אני מדבר על הכבישים הבין עירוניים. יהיו 25 מחסומים שרובם ככולם לא יהיו בצירים שישפיעו על אלה שבאמת חוזרים מהעבודה הביתה, כדי לתת להם אפשרות לנסוע כמה שיותר מהר ולהגיע הביתה למי שצריך להשתמש בכבישים.
כלומר, מתל אביב אין בעיה. אל תל אביב תהיה בעיה בערב?
אמת. אבל, וזה אבל גדול, יהיו לא מעט סיורי ציר שיעצרו רכבים בכבישים, גם בתנועה, בכיווני תנועה שאתה ציינת כרגע, כדי לתפוס את אלה שלא עומדים בהנחיות. הכניסות לערים והיציאות מהערים, כל תחנות המשטרה יפרסו מחסומים גם בכניסה וגם ביציאה, כדי באמת לנסות ולהגיע למקסימום סגר שהמשטרה יכולה לבצע אותו, ואני מאוד מקווה שהציבור ישתף איתנו פעולה, שנדבר כבר בשמחות ולא בסגר או במחסומים.
תודה רבה לך.
סגן ניצב גיא לוי, רמדת עבורה במשטרת ישראל, תודה רבה לך.
מחזקים אתכם ותצליחו, הצלחתכם, הצלחתנו.
בהצלחה, תודה רבה. עורכים ומפיקים, אסף נבו ואפרת קורמן, אחראי על השידור תום זוהר, עורכת הדיגיטל עדן בן ארי, אחרינו ספורטים קופמן ומליניאק, שיהיה לך סוף שבוע וסגר נעים.
סגר קל ומועיל.
סגר מועיל, נכון.